טוב, עד שהתאספו, נתחיל עוד לא ממש את הנושא עצמו, אלא מין רגע קצר על ט"ו בשבט. לא הייתי פה אם לא הייתי מוצא מקור ברב קוק לט"ו בשבט. להצדיק את המודעות של הר המור, הר המור. אז הרב קוק באגרות ב' ממש ביקש לסדר איזושהי ועידה שתקדם את ארץ ישראל בט"ז בשבט, כי ט"ו בשבט היה בשבת, אז כאילו ט"ו בשבט נדחה. הוא אומר, יש מנהג בט"ו בשבט לעשות כינוסים בשבח ארץ ישראל. אני אקשר לפרשיות השבוע, סתם נקודה יפה שוב, או לפני ההתחלה, נקודה יפה אבל חשובה, על הסדר, על הרצף של פרשיות השבוע, של מכות מצרים וציאת מצרים, מה היה בט"ו בשבט? כן, ושואל מה היה ביציאת מצרים אז. אז בעצם יש פה חשבון לא מסובך, רק צריך להתמצא. ביציאת מצרים עצמה אנחנו יודעים מתי הייתה, נכון? בדיוק עוד חודשיים בתתוו ניסן, יהודה לתתוו ניסן. המדרש אומר, רש"י מביא את זה, שכל מכה לקחה חודש. כלומר, אם תיקחו שתי מכות אחורה, בחורות התחיל בפורים, תדרשו על זה כבר כשתהיו זה, ומפורים אחורה התחיל חושך. כלומר, בט"ו בשבט הסתיימה מכת הרבה. בסדר? מכת הרבה, אם בגדול נגיד עשרת המכות זה הריסת עשר המאמרות ביחס למצרים, עשר מאמרות בריאת העולם, בעצם מכת הרבה הרסה את היבול, את התבואה, ויום ירשם את אנשי הארץ דשא עשב. אז בעצם בט"ו בשבט אצל המצרים הסתיימה מכת הרבה, אז זה הזמן שבו המצרים נשארו בלי כלום. אפילו מה שישאיר הברד לא נשאר כלום, אצלנו זה הפוך. פה מתחילה הגדילה מחדש. ובעלה. טוב, נעבור לנושא עצמו. ממש רקע הלכתי קצר, זה בכלל לא הנושא שלנו כרגע. ט"ו בשבט, כמו שאתם יודעים, זה בעצם תאריך שנאמר לעניין תרומות ומעשרות, הוא בעצם הגבול בין השנים. מצבנו כיום בתרומות ומעשרות די מוסכם, כמו שהרמב"ם אומר שזה דרבנן. למה אנחנו בעצם מחכים? בגדול מצוות להיות בארץ, יש שני יעדים שהם היעדים הבאים שלנו. היעד הראשון, שרוב יושבי עליה. ברגע שרוב יושבי עליה, הרמב"ם אומר עוד יהיה, כנראה הוא אומר ככה לפי פשוטו, עוד יהיה צריך אחר כך לקדש את הארץ. כלומר, זה לא פשוט שרוב עם ישראל יהיה פה ואז התחילו תרומות ומעשרות, יצטרכו לעשות קידוש ארץ, שזה גם כן מאורה, אבל רוב יושבי עליה זה בעצם יעד הבא שלנו. נוהגים לומר שהוא יהיה בקרוב עם החשבונות שיש 13 מיליון יהודים וזה, אבל צריך לזכור שיש עוד המון המון יהודים שאנחנו לא יודעים מי הם. לכן זה לא יעד כל כך פשוט. כל האנוסים או החבר'ה מהשואה וזה, כל מי שיש בעצם רצף של נשים עד היהודי בהתבוללות, אז בעצם יש לנו עוד מיליוני יהודים שאנחנו לא יודעים איפה הם, צריך להתמודד עם זה. יעד שני שבו אנחנו נתמודד היום, שהוא משליך לכל השמיטה והיובל, זה שהארץ תהיה מחולקת לשבטים. כלומר, גם אם היום כל עם ישראל פה, אבל לא בא אליהו הנביא ובירר לנו שני דברים, גם אליהו הנביא המשיח לא בירר לנו מי שייך לכל שבט, וגם מה בדיוק הנחלה של כל שבט, שכמובן זה יהיה כמו הנחלות של יחזקאל, כנראה לא כמו הנחלות שהיו בעבר, אז עד אז אנחנו בעצם, אין לנו את כל המערכת של מצוות התלויות בארץ, ואנחנו יובל נוהג מדרבנן, ואם שמיטה תלויה בו, מחלוקת, אז גם שמיטה. אז אנחנו בעצם, מה שנעשה היום, נעסוק במושג הזה של חלוקת הארץ לשבטים. ננסה, בעיקר מה שנעשה, ננסה לעמוד על דבר מאוד מאוד בסיסי, על פי מה מסודרים השבטים בארץ ישראל. הרי יש שאלה שכל אחד, כשהוא לומד ספר יהושע, נתקל בה, דגלי מדבר, אנחנו נסביר גם את היסודות של החלוקה של דגלי מדבר. מה הקשר בין הסדר הזה לסדר שלהם בארץ ישראל? זה נראה ממש לא קשור. ננסה לעשות בזה סדר. לפני זה אני רוצה להתחיל בעצם המושג הזה של נחלת הארץ אחרי כיבוש הארץ. זה הקדמה קצרה, וזה מאוד מאוד, אנחנו נראה מהר מאוד איך זה ממש מקביל למצב שלנו בגאולה ביחס לחיבור לארץ ישראל. אז בואו נתחיל. עם ישראל נכנס לארץ ישראל בימי יהושע. כבש את הארץ, כמה שנים לקח לו לכבוש את הארץ? לא, לכבוש שבע שנים. שבע שנים לקח לו לכבוש את הארץ. בשבע שנים האלה, האם הוא כבש את כל הארץ? מוסכם שלא. טוב, אני אשמח להתחיל בלהקשות עליכם. אתם אומרים שלא כבשנו את כל הארץ. קיצור, אני לא רוצה עכשיו מקוצר הזמן, יש כמה וכמה מקומות בספר יהושע שהשם אומר מפורש שכל ההבטחה של עם ישראל לא נפל דבר, הכל בא, את כל הארץ כבשנו, ויקח יהושע את כל הארץ הזאת, הר וכל, את כל הנגב. אותו דבר ביהושע בנאום הסיום שלו עומד ואומר את זה לעם ישראל, אני כרגע אולי רק את זה. למשל, ויהי מימים רבים אחרי אשר הניח השם לישראל מכל אויביהם מסביב, יהושע זקן בא בימים. זה ביהושע כף ג', בתחילת כף ג'. אחר כך כף ג' פסוק.
פה כותב שנשארו כמה.
לא, הניח להם.
קוראי פעתי להם את הדברים הנשארים האלה ונחלה לשלטרים מן הידים וכל הגויים בשביל
כך,
הכרעתי.
היה
מגדול
מפורש,
נשארתי כמה.
יפה. אז באמת יש פסוקים מפורשים בספר יהושע, גם פה וגם בספר י"ג שנשארו כמה עמים, וזה באמת המציאות בצדק אמרתם. מצד שני, הקדוש ברוך הוא אומר כמה פעמים, לא, הנביא וגם יהושע אומר לעם, לא הפלתי דבר, הכל בא, כל מה שהבטחתי קרה. באמת בשבת האחרונה בדיוק לפני שבוע מי שאל אותי את השאלה הזאת. האמת שהתשובה היא פשוטה, השם מראש אמר, פה אנחנו מתחילים כבר להיכנס לנושא, השם מראש אמר, גם בפרשת משפטים שעוד מעט נגיע אליה וגם בתחילת ספר דברים, שנכבוש את הארץ מעט מעט, מעט מעט אגרשנו מפניך, פן תרבה עליך חיית השדה. כלומר, אל תחשבו שאתם באים לארץ ישראל ואני נותן לכם אותה, כבר שלם עוון האמורי. שהנבואה של אברהם התקיימה 400 שנה, שלם עוון האמורי, אני נותן לכם את ארץ ישראל, אל תחשבו שתקבלו הכל ביחד, מעט מעט אגרשנו מפניך. למה בעצם? פן תרבה עליך חיית השדה. אם הייתי עושה הצבעה, מה אתם מעדיפים שישאר? גויים בארץ או חיות השדה בארץ? ברור שהייתם מעדיפים שישארו חיות השדה, אבל השם אומר, אני אשאיר גויים, ומעט מעט אתם תכבשו את הארץ, פן תרבה עליך חיית השדה. עכשיו, השאלה המרכזית פה היא בעצם, אז מה, נגיד שאנחנו עוד לא מכירים את כיבוש הארץ, מה אמור לקרות? האם ניכנס לארץ ישראל, והשם אמר לנו, מעט מעט אגרשנו מפניך, האם מה שאמור לקרות? זה שבעצם ניכנס, נכבוש את יריחו מעט מעט, אחרי שנה נכבוש את העי, אחרי שנתיים את גבעון, זה יהיה תהליך מעט מעט? לא. יש פסוקים בספר דברים עצמו שאומרים בפירוש שהכיבוש של הארץ יהיה מהר. ונתן מלכיהם בידיך, לא יעמוד איש בפניך וכו'. אז הרמב"ן ועוד אחריו מראים בפסוקים שבעצם התהליך של הכיבוש הוא מחולק לשתיים. בהגדרה, אם מראש הכיבוש יהיה מעט מעט, אז בעצם ארץ ישראל לא שלנו, לא בחזקתנו, עד שנסיים את כל החתיכות האלה של הכיבוש. לכן בעצם בהגדרה, אומר הרמב"ן, בהתחלה תהיה השתלטות, וזה המילה, השתלטות על כל הארץ. ונתן, מצביע על זה הרמב"ן, ונתן מלכיהם בידיך. כלומר, בשלב ראשון יהיה כיבוש של כל הארץ במובן ריבוני. לא יישארו פה עוד מלכים, יישארו עוד גויים. אבל לא יישאר עוד ריבון, עוד מישהו שבעצם נותן פקודות, נותן חוקים חוץ מאיתנו. זה בעצם כיבוש, זה שייך לשלב של הכיבוש. בגלל זה אני אומר בסוגריים, בפרק י"ב, שהוא הפרק של שירת הכיבוש ביהושע, יש רשימה של מלכים שאותם כבשנו. בעצם זה מוזר, היינו מצפים שיהיה רשימה של מקומות, לזה חיכינו, מה אכפת לנו, מה להזכיר לדורות את מלך יריחו, מלך העי, אבל לא, זה בדיוק מה שקרה. כלומר, השלמנו את ההשתלטות על המלכים, אין עוד מלכים בארץ, אבל יש עוד עמים. וזה כבר אתם רואים ממש השלב שלנו בימינו. יש עוד עמים שצריכים להוריש, אבל בעצם זה עכשיו תלוי עוד כמה נהיה חזקים או חלשים. זה לא שאתה אויב מול אויב, נגיד אנחנו מול מואב לצורך העניין פעם, לך כאילו מלחמות, מי ינצח, אני או הוא, יש פה בעצם שתי ישויות שוות. לא, עם ישראל הוא הישות היחידה בארץ ישראל, ואחר כך נשאר בשלב שני, וזה השלב של המעט מעט. זה השלב של המעט מעט, זה בעצם לסיים בפועל, להכיל את הריבונות בכל מקום ומקום, אבל הריבונות בגדול היא כבר שלנו. עכשיו, באמת, יש לי שאלה חשובה. מה קרה, הרי יהושע, כמו שאמרתם בצדק, לא השלים את כל הכיבוש. מה קרה שהוא הפסיק? למה הוא באמת לא השלים? ובדרך כלל אני אומר, וגם הפעם, כשיש לנו פסוקים, אז לא צריך סברות. אם יש פסוק מפורש, אז לא צריך לומר את זה מסברה מה קרה, ואני שואל, מה קרה שיהושע בעצם הפסיק? בימינו למגיע, למשל, אם הייתי שואל, הייתם אומרים, מתישהו העם כבר הרגיש שהוא בטוח מספיק, וכבר לא הרגיש קיומי, והתחילו התלבטויות, ולכן הפסקנו את המהלך של הכיבוש. בסדר, לא יודע מה, נגיד ניתוח כזה. מה קרה בימי יהושע שהפסיק? אולי אמור להמשיך.
כתוב על
יהושע, ויהושע זקן בא בימים. הפסוק לא נגמר בזה. יהושע זקן בא בימים, השם אומר לו, אתה זקנת, באת בימים, והארץ נותרה הרבה מאוד לרשתה, זה ביהושע י"ג. תחילת יהושע י"ג, השם אומר לו, אני פחות אקרא הפסוקים כי יש לנו הרבה להספיק, אבל תסתכלו זה שם. השם אומר לו, תפסיק לכבוש, תתחיל לחלק. הנימוק זה אתה זקנת באת בימים, אבל לולא שהשם היה אומר לו, זה מפורש מהפסוק עצמו, יהושע היה ממשיך. כלומר, בעצם השם עשה את החלוקה הזאת, שהוא עומד ואומר, עד כאן כבשתם, מכאן ואילך לחלק. מה לחלק? אני עכשיו מחלק הארץ לשבת, אני מחלק לו ארץ לא טובה. כלומר, עכשיו, אחר כך נראה את בני יוסף מסתבכים עם החבר'ה שלהם, עם הכנענים שאצלם, ובני דן צריכים לנדוד בגלל אנשים שאצלם, וכל העזרות של ספר דברים, תיזהרו מהאויבים, תיזהרו מהאויבים, יכלו להימנע, אם רק השם היה נותן ליהושע, יהושע רצה להמשיך לכבוש. אז אני אומר רק לשם המבט השלם, חזר מזהים באיזשהו פסוק לפני זה ש... שלקח ליהושע ימים רבים, וזה בעצם היה מוקד הבעיה, ולו לזה הוא היה כובש את הכל, אבל בפשט, ולא סתם זה ככה, השם בעצם אומר, עד כאן, לכבוש, מכאן, חלק. בעצם, מה היה בקו הזה? לא רק שיהושע זקן. מה שקרה בקו הזה, שכל הגויים שפנו נגדנו, התקיפו אותנו, הובסו ונכבשו, כל מי שעוד לא התקיף אותנו, שכאילו נתן לנו לבוא ועוד פחד להתקיף אותנו, כיבוש אקטיבי, חוץ מרחוב ואי, אבל בגדול כשטחי ארץ, עוד לא עשינו. בא יהושע לעשות את זה, השם אומר לו, עצור. בסדר? אז אני אסכם מה אמרנו עד עכשיו. התורה מראש אומרת שיש שני שלבים לכיבוש. שלב אחד, לכבוש את כל ארץ ישראל, כולה, באופן ריבוני, שאין פה עוד מלכים, אין פה ישויות, שמעכשיו הכל תלוי בנו. בכוחנו, עכשיו זה בעצם, מבחינת לאום, ההתמודדות עם העמים האלה, התמודדות קטנה, זה לא בעיה. ב', מתי הסתיים השלב הזה? כאשר בעצם הסתיימו המלחמות הגדולות, כלומר שהסתיימו ההתקפות של מלכי הדרום, מלכי הצפון, כבשנו את כל השטחים של מי שהתקיף אותנו, כלומר בעצם את הסדר של מי נכבוש ראשון, השם עשה שהעמים יקבעו. כשהסתיים השלב הזה, אז השם אומר, עכשיו תעצרו. לפני שאתם ממשיכים עכשיו להוריש כל עיר וכיבושים מקומיים שאתם תעשו באופן אקטיבי, תעצרו, עכשיו תחלק. פה אנחנו כבר מתחילים להבין שחלוקת הארץ, הרבה מה שנעשה עכשיו זה נשלול מבט תמים מדי על חלוקת הארץ. כלומר, בקלות אפשר לחשוב מה זה חלוקת הארץ? חלוקת שלל. כלומר, כבשנו את הארץ, זה היה קשה, היינו הרבה ימים במדבר עם חרבות, לא היה מקלחות, בקיצור, כל מה שמלחמה גורמת, כמובן הקושי הכי גדול, עצם זה שהיינו צריכים להרוג אנשים. אחרי כל זה, סוף סוף אפשר לנוח ויש תחת גפנו ותחת עינתו. זה המבט הלא נכון על חלוקת הארץ. או במילים אחרות, את זה השם מנע כשהוא אמר להפסיק לכבוש, להתחיל לחלק. כי אם יהושע היה כובש את הכל, בעצם עכשיו הנחלה הייתה, אני אומר את זה במבט קטנוני, אבל כאילו עכשיו כבר כל אדם, כל שבט היה מחכה לו, מה הארץ שלי, ההר, לא, אני דווקא מעדיף את הביקה, כלומר ממש חלוקת שלל, לא. היה אתגר מאוד רציני לחלק את הארץ. אתגר לא פחות ואולי אפילו יותר מהכיבוש. בואו נשלים את העניין. לכאורה, ברגע שהשם אומר לו, כבשתם, עכשיו תחלקו, מה שהיינו מצפים זה שיהיה, וזה לא היה, אני כבר מקדים, מה שהיינו מצפים שיהיה, שיהיה גורל, כל אחד יקבל את החלק שלו, נו, ומה עושים עכשיו עם שאר הגויים? תשובה, ממשיכים להילחם בהם. עם ראובן גד והחלוצים האימתניים האלה, עם כל הצבא שיש לנו, ניצחנו את סיחון ואוג, ניצחנו את יריחו, ניצחנו את זה, נעבור גם את זה, את ה... מובלעות כנעניות שעוד היו, זה מה שהיינו מצפים שיהיה. אבל גם פה, השם עשה שזה לא יהיה קל מדי. כלומר, יהושע, כמובן בציווי השם, אומר באופן אקטיבי לישראל, עכשיו, מעכשיו, כל שבט מוריש את הנחלה שלו לבדו. כלומר, מפרקים את הצבא, למרות שיש עוד אויבים. זה כתוב גם בסוף יהושע וגם בתחילת שופטים, שיהושע שלח את העם איש את נחלתו לרשת את הארץ. מה אתה עושה? מה אתה שולח את בני גד ובני ראובן לפני שסיימנו את הכיבוש? לא. יש, ופה אנחנו מתחילים עכשיו לפגוש את המהות, מה זה לחלק את הארץ? מה זה השלב, שאני אומר, גם אנחנו פחות או יותר נמצאים בו, בדורנו, אחרי שבעצם ריבונות יש לנו. כלומר, לא רק נצליח לשכנע, לא רק נצליח זה, אין לנו בעיה לממש את הכיבוש שלנו, ואפילו להרחיב אותו לגבולות הארץ המובחרת, זה ממש לא בעיה בימינו. אבל החלוקה עצמה, כלומר, שימו לב להגדרה הזאת, חיבור לארץ, לא רק בדרך של הסרת השלילה, אלא בדרך של חיבור חיובי אליה, זה אתגר בפני עצמו, אתגר חדש עם כללים משלו. כלומר, הכיבוש של הארץ זה בעצם כאילו השם בא לתת לנו את הארץ, רגע, יש פה כל מיני גורמים זרים, צריך לסלק אותם. זה השם עשה לנו ניסים, נתן לנו את זה בגדול מכה של כסף, יהושע אומר לעם, אתם יודעים שאתם לא הורשתם את זה, בכלל זה לא אתם, זה הדבורה. שלח לי את הדבורה, היא גרשה, זה לא אתם. זה הסרת המונע. אבל מה שאתם צריכים לעשות, וזה לא יהיה בתהליך חד פעמי, זה לא יהיה עם צבא של כל העם, זה לא יהיה עם יהושע, עכשיו כל אחד, כל שבט צריך להתבסס ולחלק את הארץ, ולנחול את הארץ, ולנחול את הארץ זה אומר הרבה הרבה השלכות, הרבה הרבה אתגרים. באמת מה שהיה בפועל, שכשהגענו לשלב חלוקת הארץ, ששוב אמרנו במבט פשטני, היינו אומרים יאללה, כל השבטים ירוצו על זה, זה עכשיו חלוקת שלל, ממש לא. יהודה ויוסף, שני השבטים היחידים שבאו ליהושע ואמרו תן לנו נחלה, שאר השבטים יהושע היה צריך לנזוף בהם. עד מתי אתם מתרפים לרשת את הארץ? היה צריך לנזוף בהם, לנער אותם, לא כבר תחלקו את הארץ. למה הם לא רצו? רואים שם המפרשים, אומרים שם הרד"ק ועוד. הם לא רצו, כי אמרו, אנחנו לא רוצים להילחם לבד, לא מכירים דבר כזה. עד עכשיו היה לנו ניסים, היה לנו צבא של כל העם. מה אתה רוצה מאיתנו עכשיו? אני יודע איך ללחם בכנענים? אני לא יודע מה, שבט יששכר, יודע ללמוד תורה, מה אתה רוצה ממני? כמובן שזה לא הבעיה היחידה. ברגע שחלקים את הארץ, כל שבט אין לו את מה שיש לשבט האחר. כן, חז"ל אומרים, יש על זה כל מיני מקורות, אבל פתאום הנחלה קטנה מדי, פתאום אני רק פה ולא שם. פתאום אני רחוק מירושלים, לא יצוער שאני שבט אשר. סליחה, עד עכשיו הייתי מחנה ישראל, צמוד למשכן. עכשיו אתה רוצה שאני אהיה שם שלוש פעמים בשנה, אני איכשהו יבוא, יעלה לרגל? חז"ל אומרים שזבולון התרעם, שהשם נתן לו נחלה לא טובה, והשם אמר לו, אל תדאג, אחי, לזון אצלך. אז אמרנו, אתגר שהנחלה זה, האתגר הראשון, זה לעמוד מול האויבים לבד. אתגר שני, כל אחד עכשיו מאוד ספציפי. הנחלה שלי, הנחלה שלו, אני בכלל רציתי בביקה, אני רציתי בהר. אתגר שלישי רחוקים מהלב של האומה. אתגר רביעי, זה בעצם המגע הראשון עם גויי הארץ. כל האזהרות של ספר דברים זה הרבה פחות בעיה, כלומר להיזהר מהאלילים ולהתחתן עם בנותיהם, זה הרבה פחות בעיה כשאנחנו בעצם עומדים בתוך מחנה ישראל, פה ראובן וגד, פה יהושע, פה זה, כולנו ביחד, אבל כשבעצם הולכים לשם ועכשיו חיים לידם, כפר ליד כפר, אז מתחיל האתגר הזה. ואפשר להוסיף עוד ועוד, יש רשימה שלמה של אתגרים שמאפיינת את שלב החלוקה. אסור לחשוב, צריך להבין שספר יהושע מלמד אותנו, וכמובן זה נצרך לדורות, שזה שני אתגרים שונים, האתגר של הכיבוש הראשוני, כלומר, להצליח לשבור את הכוח שעמד מולנו, זה בא ברוב כמותי, כלומר, רוב הארץ שלנו, אבל זה בא בקוליות איכותית, כלומר, כל הארץ בעצם ברשותנו. כמו שאנחנו קוראים היום, לא נרצה, את סיני החזרנו ברצוננו, את עזה, את זה. בעצם זה משחק ילדים ברמה של אומה. אבל עכשיו, האתגר דווקא הפרטני, לממש את זה, זה אתגר עכשיו של חיבור חיובי עם הארץ. לאהוב באמת הארץ ולא לבוא אליה, רק כאילו, אנחנו מול האויבים, לא, זה שלנו, זה לא מספיק. אז זה קודם כל הציור הראשוני, שבעצם, כמו שאמרנו, שני יעדים עומדים לפנינו בהקשר של המצוות התלויות בארץ, בהקשר של החיבור עם ארץ ישראל, קודם כל, באמת שרוב העם יהיה פה. שתיים, שנגיע למצב של חלוקה לנחלות. מה שבעצם בראנו עד עכשיו, שחלוקה לנחלות זה לא רק אה, זה כבר לא יהיה בעיה, הארץ כבר תהיה בידינו כולה, ועכשיו זה רק, וואי, מה אני קיבלתי, מה אתה קיבלת? לא, ממש לא. אז אנחנו בעצם צריכים, מה שישראל צריכים מיהושע, זה לרצות, לחפוץ בארץ, לחפוץ כל אחד, למצוא בשבט שלו את האהבה המסוימת לחלק שלו בארץ, ולהסכים לוותר על הרבה דברים, אבל הכל שווה את היצירה, המפגש, הקשר, הבלתי אמצעי, כל שבט לנחלה שלו. בהקשר הזה נוסיף כדי לחתום בחלק הזה לפני שנעבור יותר ספציפי לפי מה מחולק את הארץ. הרב קוק אומר בעולת ראייה, חלק א' עמוד ראש ג', ארץ ישראל היא מתאימה לכנסת ישראל בכללותה ולדורותיה לעד ולעולמי עולמים, ואם זה, אין לכם את זה בדף מקורות, ואם זה היא מתאימה גם כן לחייהם של כל הפרטים, של כל יחיד ויחיד מישראל, לפי ערכו, לפי מידתו, מהותו בעצמיותו. וההתאמה היא כל כך מדויקת, כלומר ההתאמה של ארץ ישראל לא רק לעם, אלא חלק בארץ ישראל מתאים באופן מסוים לכל יחיד מהעם, היא כל כך מדויקת, עד שאפילו המידה והשיעור, בין בכללותה, בין ביחס לכל אחד ואחד, הכל בכיוון עליון, הכל מדויק. כלומר, יש ממש קשר שצריך לחשוף אותו, זה שלב ב', לחשוף את הקשר של הארץ לפרטים, לא רק לכללים. ומקור אחרון שאביא בהקשר הזה, דמיינו לכם סתם את המצב, שדמיינו לכם שנגיד עכשיו, אני פה שבט, לא יודע מה, נגיד יששכר, אבל לידי זבולון. מה קורה אם זבולון עכשיו רוצה לנסוע לירושלים? ואני אומר לו, רגע, רגע, אתה עובר בנחלה שלי, הנחלה שלי היא ממש בעלות שלי. אתה רוצה לעבור? כביש 6, תשלם לי. כלומר, מה שאני רוצה להציג זה, יש פה, החלוקה לארץ ישראל, החלוקה השבטים, זה ממש התאמה, זה ממש הופך להיות של השבטים. יש פה ממש מערכת שצריך המון ללמוד אותה בין הכלל לבין הפרטים, שזה רציני, זה לא רק כאילו, כמו שאתה אומר, בעל פה קל להגיד, אנחנו מתוך הכלל הולכים לפרטים וזה, אלא עכשיו, איך כל הרוח של עם ישראל, כל הבעלות של האומה עכשיו מתפרטת לזה שפה זה החלק של זבולון, פה זה החלק של שמעון. חלק של שמעון קצת יותר בעייתי לומר, כי הוא בלוע בתוך יהודה, אבל פה זה החלק של נפתלי, פה זה החלק של אפרים, ובאמת הייתה מערכת שלמה של הסדרות כשיהושע חילק את הארץ. אז רגע, מה קורה, יהושע חילק את הארץ, מה קורה אם עכשיו מישהו מאפרים הולך, מטייל בשבט מנשה, וחס וחלילה פתאום מת, מת מצווה. עכשיו יש דין שמת מצווה קונה מקומו. יבוא מנשה ויגיד, רגע, מה אתה רוצים לקבור מישהו מאפרים אצלי? אז יש 10 תקנות שתיקן יהושע, מופיע בגמרא בבבא בתרא, בבבא קמא, סליחה, 10 תקנות שתיקן יהושע, שכולם הנושא שלהם, אולי יש אחד, שניים חריגים, אבל בגדול, כולם הנושא שלהם זה היתרים כלליים שבעצם לוקחים מהבעלות של השבטים המקומיים. למשל, אם מישהו נתקע בתוך שדה משבט אחר, מותר לו להזיז ולהרוס את הצמחייה בשביל לעבור. למשל, יש מקרים שבהם אפשר לפלס דרך שבט השני בלי לבקש ממנו רשות. למשל, מת מצווה, כמו שאמרנו. למשל, זה גם מאוד מעניין, מותר לי ללכת לשבט אחר ולקטום מהאילנות שלו, גם אם הוא לא מרשים, לקטום מהאילנות שלו, כדי ליטור באילנות שלי, להרחיב את האילנות. בקיצור, יהושע היה צריך עכשיו לשבת ולסדר מערכתי את הדבר הזה, איך הארץ של כל עם ישראל, מצד שני, עכשיו כל שבט רציני מקבל את החלק שלו. ואומר, האתגר הזה הוא כך רציני, שמי שמכיר, יש באורות ישראל, פסקה ששכחת השבטים, שהרב אומר, לא סתם שכחנו את השבטים כל עוד אנחנו בגלות, עד היום. אם היינו שרים בגלות בשבטים, לא היינו מסוגלים להשתחרר מהפירוד הזה. אני ראובן, אתה שמעון, ו... היינו שוכחים את היותנו עם ישראל, היינו צריכים לשכוח את השבטים, וככה זה עד היום, כדי להישאר באחדות ישראל. קיצור, אנחנו רואים איזה אתגר זה, אחרי הכיבוש, הוא בהגדרה כללי, הוא בהגדרה כל הארץ לקחנו אותה, עכשיו, להתפרט, השם אומר, הארץ היא שלכם ברצינות, יש לכל יחיד, וזה מתחיל במשפחה, בשבט שלו, חלק בה, ואתגר הזה הוא אתגר מאוד גדול, שאני אומר, אנחנו עצמנו בעצם יוצאים בתהליך שלו, לא רק ארץ ישראל שלנו, אלא להתיישב עד הסוף עם כל מה שזה אומר, עם כל המחירים, עם כל הוויתורים, אבל ממש, זה יוצא בסוף ממש הרמוני, כמו החושן, לכל אחד את החלק שלו, וככה הארץ, במלוא מובן המילה של עם ישראל. לא של עם ישראל בכלל, אלא ממש לפרטיה. מהבנת האתגר הזה, רוצה לשאול משהו?
כן, למה זה היה כל כך דחוף
אז אמרתי, אני חושב שהתשובה לזה, אתה שואל למה היה דחוף לחכות למה היה דחוף כבר לחלק ולא לחכות שכל הארץ תיכבש. אז בעצם מה שאמרתי, כמו שאמרתי קודם כל, זה פסוק מפורש. יהושע, זה מופיע יותר מפורש בתחילת שופטים, יהושע שולח את העם איש את נחלתו לרשת את הארץ. התשובה היא, אם זה לא מצב טוב, אם בעצם כאילו כל הכלל כבש את הכל והפרט, כלומר השבטים, עכשיו מה שהם צריכים זה רק לקבל את זה כשלה. לא, השבטים צריכה להיות רצון והשקעה ומסירות נפש מצידם כדי באמת להיות מקושרים לחלק שלהם.
זה...
לא, ברגע שכל הארץ פנויה, עכשיו הם רק בעצם מקבלים את הכביש שלהם, את הנחלה שלהם, אז הם בעצם, הם עצמם לא מקושרים באמת לחלק שלהם. חלק מליצור את הקישור האמיתי, זה בעצם שאתה מוריש את הגויים. עכשיו כמובן, שהארץ היה ב-31 מלכים, הגויים של השבט הזה, הם בעצם יש להם קשר מיוחד לחלק הזה, לא פחות ממך, שזה גם מקורות לא, אבל זה נושא לפני עצמו, שבעצם לכנענים, זה לא שבאנו, הם לא רק היו כאילו מין נגדנו, הם היו מקושרים לארץ. חזל אומרים, החיבים ידעו לטעום, כמו נחש את הארץ, מה כל חלק. אתה, בעצם כל, כמו שהעם צריך בכללו להכניע את הכנענים, ככה אתה, יש לך נגיד, לא יודע מה, אני סתם עכשיו זורק, נגיד השבט שלך צריך לברר את מידת החסד שבהר, לא יודע מה, אז מולך יש כנענים אותה מידה רק שלילית. תבין, יש פה ממש ברורים שלילים שכל השבט צריך לעשות, ולהכניע את הכוחות המנגדים לו כדי להשתלט על הארץ שלו, באופן חיובי, על האמירה שלו, כמו שכל שבט, יש מקורות על זה. הייתה ממש תפילה משלו. שבט אחד לא היה מתפלל בנוסח של שבט אחר. אותו דבר, הוא צריך, מן הסתם היה דרכים שונות של השתלטות. הרי כמו שיהושע שלח אגרות, שכל אחד, כל עם מהכנענים יכול או להילחם, או להיכנע, או, שנייה סתם דבלתי, או להילחם, או להיכנע, או לברוח. אז בעצם כל שבט עכשיו יכול לבחור מה לעשות. יכול להיות ששבט אחד, אני רק רוצה להגיד שיש בעצם עולם שלם שאיך להתנהג איתם. אחד יבוא וישכנע אותם לברוח, אחד יגיד תקשיבו, לא רציתם מלחמה. אחד יגיד בואו, אתם תהיו בתוכנו שם מצוות מנוח ותהיו כפופים לנו ואנחנו דרככם לתקן את העולם. יש פה ממש עבודה, כמו שיש עבודה בארץ ישראל, ואתה לא שואל אותי למה השם לא פשוט השמין את האויבים ואנחנו רק נבוא ונרש אותה, יש בעצם עבודה מקבילה לכל שבט ושבט.
כן, אבל למה, מה הלחץ לעשות את זה באמצע...
לא, אז אמרתי, אם...
למה לא
חוסים
את כולם? הם חוסים הרבה צרות הרי של התבוללות וכל מיני השפעות של...
הצרות זה תופעות לוואי של המשימות. המשימה הייתה, שוב, אם היינו כובשים את כולם, אז השבט עצמו לא היה מספיק מברר את כוחו, כי הוא לא נלחם מול הכנעני המסוים לו, מול האויב המסוים שלו. צורך העניין, זה כמו שלך הייתי לוקח את היצר הרע המסוים שלך. אז היה נחסך הרבה צרות, אבל מצד שני, הרבה משימות ואתגרים גם לא היו. טוב, ההבנה הזאת של האתגר, של עצם החלוקה לשבטים, היא עוזרת מאוד להבין את האופן שבו השם חילק אותנו בדגלי המדבר. הרי עצם העובדה שהשם מחלק אותנו לשבטים, היא ממש לא מובנת מאליה. בדרך כלל כשרוצים ליצור עם אחד, המגמה היא כמה שפחות לשמור את הקווים המפלגים ולהגיע כמה שיותר לאיחוד שלם. כמו שלצורך העניין, רק לצורך הדוגמה, בן גוריון בעצם המון ממה שאנחנו חייבים לו בהכרת מדינת ישראל, שהוא ידע שלא משנה מה הסיר נפש, מפרקים את המחתרות, אולי עשה את זה יותר מדי, לא משנה, רק לצורך הדוגמה. אבל השם אומר לא ככה. כלומר, דווקא כשאתם עם, דווקא בשביל להיות עם קדוש אמיתי, שחי את דרך השם ומתקן את העולם, צריך שיהיה 12 שבטים. ולכל שבט, כמו שאמרנו, יש את התפילה שלו, את האזור שלו, את הדרך שלו, את הזווית מבט שלו, זה יוצא הרבה בעיות, אבל ככה זה יהיה הרבה יותר אמיתי. כל האתגר שאמרנו עכשיו, בעצם השם בחר מראש, ככה זה צריך להיות. עכשיו, דגלי המדבר, לפי מה הם מסודרים? יש לכם את זה פה בטבלה הראשונה, סדר השבטים בדגלי המדבר, לפי מה הם מסודרים? תסתכלו דקה. מה הקריטריון אני לא מדבר לפי מה מסודרים, מי בצפון, מי בדרום, לא על זה, אלא לפי מה הם מחולקים, לפי מה משוייך כל שבט לדגל הכללי שלו. יש למישהו רעיון? כן?
לפי מה?
נכון, לפי אמהות, כלומר בעצם לפי שייכות משפחתית קרובה. תסתכלו במקור הראשון שמופיע אחרי זה, אברבנאל, השורה המודגשת, הוא מסביר פה את זה בכל, בכל דגל, אבל הוא אומר, כי זה מה שכיוונו מאוד בדגלים, רוצה לומר, אהבת השכנים והחונים עם, אלו עם אלו, כדי שלא יהיה בחנייתם קצתה. כלומר, שוב, ברגע שאתה יוצר שבטים, יצרת הרבה 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 בעיות. אז בעצם השם בדגל מאוד נפלא ויפה, ובעצם אומר, לא, כל שבט זה לא רק שיש חלוקה ל-12, יש חלוקה ל-4 וממנה ל-12, החלוקה ל-4 היא מאוד משמעותית, כי בעצם משייך את כל שבט למשפחה גדולה יותר, משפחה גדולה יותר שהיא כבר מקשרת אותו לכלל. כלומר, אם נרצה, יש בעצם את בלהה או רחל שהיא אשת יעקב, והבנים שלה, ברגע שאתה כל הזמן מזכיר להם, אתם חלק ממשפחת בלהה, אתה מקשר אותם. עכשיו, החלוקה הזאת, כמעט כולה מובנת לאור זה, חוץ מחריג אחד שאנחנו בהמשך הדברים, בעזרת השם נבין אותו וזה ישלים לנו את הפאזל. בואו נתחיל דווקא ממה שאתם רואים פה בצד שמאל, מה שבעצם היה במערב, אפרים. דגל מחנה אפרים, מאוד ברור. אפרים, מנשה בנימין, בני רחל. יפה. מולו, במערב שהוא בעצם השבט הראשון, יהודה, יששכר, זבולון, כולם בני לאה. למעלה, דן אשר ונפתלי, כולם בני שפחות, ולמטה, ראובן, שמעון וגד, כולם בני אירו. יש פה בעיה, ראובן, שמעון, בני לאה, גד, ראובן, שמעון, בן לאה, גד, בן זלפה. בסדר, אז בעצם, בוא נגיד ככה, יכול מישהו לומר, טוב, תקשיב, יש בעיה טכנית, זה לא מסתדר, יש לך שלושה בני רחל. חוץ מלוי, יש לך בעצם, חמישה בני לאה ועוד ארבע בני שפחות. זה לא מתחלק, איך שלא תרצה, זה מתחלק יפה מאוד לתשעה, אבל אתה לא יכול לחלק את זה לפי אמהות. אז צריך איך שלא יהיה שאחד מבני השפחות להעביר אותו לשניים מבני לאה. אז מה אתה שואל אותי שאלות? כל פה מתמטיקה, אני בכל זאת שואל שאלות, בסדר? אני מצפה שזה יהיה הרמוני יותר, ולהבין למה דווקא גד ולמה דווקא עם ראובן ושמעון. בעזרת השם בהמשך, ברגע שתבינו את זה מתוך הדברים, תאמרו הבנו, בסדר? אבל מה שאנחנו רואים, כמו שראינו שאברבנאל מסביר, זה מאוד פשוט, הסדר, הקריטריון, הסדר לסידור הדגלים הוא בעצם על פי האימהות. וראינו שזה לא סתם בעצם מה שהבנו עד עכשיו, יש פה אתגר מאוד גדול, שמצד אחד כל שבט יהיה לו את ההסתכלות של העולם, את האידיאל שלו, את המבט שלו, את הנחלה שלו, ואם זה כל הזמן לזכור שהוא חלק מעם ישראל, כמו שאמרנו קודם, האתגר הזה כל כך רציני עד שהשם עשה, שלדורות רבים, אלפי שנים, נשכח מאיזה שבט אנחנו, כדי שלא נהיה מופרעים ומוסכים מלזכור שאנחנו עם ישראל. רק כשאנחנו בארץ ישראל, מתאפשר להכיל את שני הדברים יחדיו. באמת אני מזכיר שיש מצווה שבדור הראשון לא להתחתן בין השבטים. בדור הראשון שנכנסו לארץ היה אסור להתחתן בין השבטים. רק בדור השני. כלומר, א', רק כשמגיעים לארץ ישראל אפשר, כי אז ארץ ישראל יש בה את הסגולה הזאת שהיא גם אתה יכול להיות שייך לכלל וגם לפרט, אבל לפני זה כל חשבת שייך לעצמו. אז זה בעצם ההיגיון, ואמרנו יש לנו עדיין שאלה עליו, על החלוקה של המדבר. ועכשיו מגיעה שאלה מאוד חשובה. מי שיכול, תהנו שנייה שתי דקות, תנסו להסביר מה הקריטריון של החלוקה בארץ ישראל. אני אומר לכם, ישבתי על זה, לא יודע, שנים, חודשים, בסופו של דבר חודשים, בסופו של דבר שבועות, ממש על הסוגיה את עצמה, להבין מה הקריטריון של הסדר בארץ ישראל.
זה המפה של
ישוע, של ה... כן, יש לכם בעצם למטה, תתעלמו מהטבלה השמאלית, שזה הנחלות לעתיד יבוא ביחזקאל, מקווה שנגיע לזה, אבל קודם כל, המפה של יהושע שמופיעה לכם, שימי יהושע, לפי מה זה מחולק? מה זה צריך להיות? כן. תראה, כמות אנשים, א', אתה יחס פה לעוד מחלוקת, בנראה של הרמב"ן, האם זה היה לפי כמות אנשים או נחלה שווה לפי גודל ושווי, אבל זה הגודל של הנחלה, אני שואל על מיקומים. לפי מה נקבע שיהודה הוא ליד שמעון? מה הקשר כאילו? הוא בדגל הזה, הוא בדגל הזה.
לפי הקרבה של
מה?
קרבה שלהם.
מה זאת אומרת? למה נקבע שזבולון הוא יהיה לפי הקרבה למה?
לא, לא דווקא משפחתי, כמו שאני רואה פה
ב... קרבה של מה למה? תסביר.
החלק מקרובתם ואהבתם, שכל אחד כאילו... כאילו פעם, לא דווקא
לא משפחתי. יש הבדל בין הדגלים לבין הסדבה.
כן, אתה רואה שיש הבדל גדול בין הדגלים לבין זה. למה עשו את זה? למה לא אפשר להשאיר את זה כמו שזה? למה מנשה ליד גד? מה הקטע? אז בכל מקרה אתה מדבר על התהליך הטכני שקרה, ואני שואל למה שהם יישאר את זה ולמה שהם סידר שהם ירצו להיות שם. כלומר, אנחנו נראה, אני מקווה לעמוד בציפיות שאני מציב פה, שאנחנו ממש נבין לפי מה זה הולך. כן. אז לא בחיל הזון, תשאל הפסוקים לפני מדרשים. איך זבולון לחופר עם ישכון? אז חזר אומרים שהיה בעצם רצועה עד הים, אבל באמת אתה צודק, שאנחנו לפעמים מתארים את זבולון עד הים, אבל מפורש ביהושע שאשר היה לכל האורך. לזבולון הייתה רצועה עד הים, אבל כנראה שהרצועה הזאת הייתה מאוד משמעותית, כלומר, המסחר הבינלאומי היה כנראה בידיו, סגור סוגריים. טוב, בואו נראה, זה ממש מעניין ומקווה שנזכה להבין את זה. תראו, בואו נתחיל לאט לאט, לפני שאנחנו מבינים את כל הסדר, נבחן מה היחס בינו לבין דגלי המדבר. כשאתה מסתכל בראש הזה, אתה בעצם מגלה, אני אומר לכם שוב, אחרי עכשיו הרבה זמן והרבה שעשיתי לקרוא ולהבין, אתה בעצם מגלה שיש דווקא יחס מאוד פשוט.
בין קוראים.
שנייה, אבל מה זה בין קוראים? זה לא הסדר של דגלי המדבר בכלל, אבל...
יש דמיון.
מכל, זהו, יש איזשהו דמיון, בוא נגיד את הכלל שממש נשמע פה לכל האורך, מכל דגל נשארו שניים ביחד. בואו נראה. נתחיל מהצפון. אשר ונפתלי... מה? לפחות שתיים, שנייה. שנייה רגע. חכו, אנחנו נדבר עם הדן, דן מקרה מיוחד, בסדר? בואו נעשה את זה מסודר. מצפון, בסדר? אשר ונפתלי הם שייכים למחנה דן, נשארו ביחד, בסדר? מה? בהמשך גם דן יצטרף אליהם, נכון, אנחנו נדבר על זה. יפה. תסתכלו עכשיו בעבר הירדן המזרחי, ראובן וגד גם כן ביחד, נכון? אנחנו נצטרך להבין למה מנשה פה. הלאה, מחנה אפרים הוא באמת נשאר כולו ביחד, וגם על זה נתמקד עוד מעט, אפרים מנשה ובנימין, הוא כולו במרכז הארץ, ומחנה יהודה גם כן, שניים נשארו ביחד, יששכר וזבולון, ויהודה פרש מהם. אז אנחנו בעצם רואים שהקריטריון הראשון של הקרבה המשפחתית נשאר. אלא שכנראה יש עוד תהליך שאכל על גביו, שבחוץ לארץ הוא לא היה, במדבר הוא לא היה, אבל בארץ ישראל הוא נוסף, והוא שינה פה משהו, אבל הוא לא שינה את הכל. כלומר, זה לא קריטריון אחר, זה קריטריון נוסף. בסדר, נשארה הקרבה המשפחתית, שאמרנו ההיגיון לחבר את הכלל והפרט, כלומר שכל שבט הוא קודם כל שייך למשפחה, ואז ככה שייך לכלל. זה נשאר ונוסף עוד. חל זה עוד תהליך. מה התהליך שחל? אז בעצם שימו לב, קחו את כל ארבע המחנות שאמרנו, ובעצם מה שיוצא, שכל מחנה נשאר, אבל שלח שגריר אחד מתוך המחנה להיות קבוצה במרכז הארץ. כלומר, תסתכלו, יהודה, בנימין, שמעון ודן, הם בעצם כביכול מחנה חדש, מחנה השגרירים אפשר לקרוא לו, של כל השבטים. כלומר, שוב, נעשה לסקירה מהירה, אשר ונפתלי שלחו את דן למרכז הארץ, גד וראובן שלחו את שמעון להיות יחד עם יהודה.
יותר קרוב למרכז
הזה,
שמעון.
מה?
גד יותר קרוב
למרכז. אני אסביר מה, לא, למרכז אני לא מתכוון מרכז גיאוגרפי, למרכז אני מתכוון סביב המנהיג, סביב שבט יהודה. זה בדרום, זה החנה הדרומי, אבל סביב שבט יהודה בעצם נוצר, שהוא המנהיג, שהוא בראש, נוצר מחנה שגרירים. כלומר, בעצם, הרי זה מאוד מובן, כמו שאמרנו, ברגע שאתה מגיע לארץ ישראל, ועכשיו זה הנחל שלי, זה ההר שלך, אני שם בחוץ מתמודד בספר עם האויבים, אתה מתמודד עם הקרבה שלך לקודש ואתה צריך יותר להיזהר בידינות, אני מתמודד עם האויבים האלה, אתה עם האויבים האלה, יש המון שוני. מה שבעצם הגורל אמר, השם הורה לנו דרך הגורל, זה שצו צריך פה יחד עם הקרבה שלכם, בעצם קצת צריך לפרק את היחס המשפחתי, ולא רק לפרק אותו מצד שלא יהיו משפחתיים מדי, אלא לשלוח שגריר, מישהו מאיתנו, שקשור למנהיג לשבט יהודה, אם תרצו, קשור לירושלים. כי בעצם, שנייה, בעצם בלב, הרי יוצא שהחבורה הזאת של השגרירים זה בעצם יהודה, בנימין, ביניהם ירושלים. דן ושימון. בסדר? קודם כל, כבר אנחנו צריכים להבין, לא הסברנו את הקשר של מנשה לעבר הירדן, למה בעצם מנשה שולח זרועות כפולות, גם בעבר הירדן המזרחי, גם המערבי.
למה זה דווקא שימון ורבן? כאילו, אם
שולחת פה שימון ובנימין. מעולה, שאלה טובה. זה בדיוק השאלה הבאה, הקדמת אותי בדיוק לזה רציתי להגיע. למה דווקא השבטים האלה? כן.
דבר שני, למה הרבה צריך לשלוח שגריר? הוא הרי סמוך גם כן יהודה, ששולח את שימון.
ממש לא סמוך ליהודה, ממש לא, נמצא בעבר הירדן המזרחי, זה בעצם המקום הכי מפולג, כמו שרואים כל פרק ב' ביהושע, בזה עוסק, בחשש הגדול שהם הולכים לעבר הירדן המזרחי, הלשון של בני ישראל שם, ואך אם טמאה ארץ אחוזתכם. אומרים להם, אם אתם יושבים בארץ טמאה ולכן אתם מתחילים לחטוא, תחזרו לפה מהר. כלומר, זה נראה קרוב, אבל זה בעצם הכי רחוק פה היה מכל השבטים, בגבול הזה של הירדן. הם הלכו לארץ שהיא לא קדושה לגמרי בקדושת ארץ ישראל. שיש מחלוקת עם מביאים עליהם הביקורים. קיצור, זה גבול מאוד גדול, ולכן צריך לשלוח מישהו. עכשיו באמת שאלה טובה. למה לשלוח דווקא את השבטים האלה ליהודה? כלומר, אז יהודה אנחנו מבינים למה הוא יצא מאשר ונפתלי, כי הוא צריך להיות במרכז ליד ירושלים. למה דווקא שמעון, גד ובנימין? כן.
אפשר לעשות כאילו שיהודה יהיה יותר במרכז,
שיהיה
יותר
צפון לירושלים.
כאילו, הכל דרום, כאילו, זה לא באמת מרכז.
אנחנו לא נפתור פה את כל השאלות, אבל תזכור, אני לא התכוונתי לדבר על זה, אבל אני רק אדחה את זה בנקודה. תזכור שלאורך מאות שנים, מכל תקופת המלכים, יש בעצם קו בין הנחלה שעכשיו דיברנו עליה, בין ארץ יהודה, לבין מה שנקרא הגליל בשפת חז"ל. כלומר, בין יהודה לישראל, כלומר, יש בעצם, עכשיו אתה נכנס לסוגיה אחרת של שני הכוחות בעם ישראל. בני יהודה מול בני רחל, בני רחל, בנימין, או עכשיו אנחנו מתחילים להבין פה את גודל החידוש העצום שיש בדבקות יהודה ובנימין. אבל בוא נגיד בין יהודה ליוסף, הקו הזה נשמר, כלומר, הארץ מתוחמת גם לפי יהודה ויוסף בעצם.
המרכז
בירושלים. מה? כן, המרכז סביב ירושלים. הכלומר, יש בעצם ירושלים ודרומה, בגדול. ירושלים ודרומה יהודה, ירושלים וצפונה יוסף. לא אמרתי מדויק, כי בעצם ירושלים בסופו של דבר עטופה בידי שבט יהודה. כי בנימין צמד אליו. שנייה, אני מניח לכם הרבה דברים גם אחר כך לעמול עליהם, להבין אותם. אני רוצה שמש נעיין במה שהשם דובר אלינו דרך החלוקה הזאת.
אז מה?
שנייה, רגע, בסדר. אז הנקודה הבאה שאותה רצינו להבין זה למה דווקא השבטים האלה. כלומר, למה יהודה בעצם ממש חולק את הנחלה שלו עם שמעון, ממש חולק את ירושלים, ירושלים בדיוק באמצע, היא חצי של יהודה, חצי של בנימין, וחולק שכנות מאוד מאוד משמעותית עם דן. אבל באמת התשובה היא פשוטה. תנסו אתם שנייה לומר, מה משותף לשבטים שמעון, בנימין ודן? רק הם מבין כלל השבטים. לא, שמעון לא בן זקונים. תשובה
היא...
דן הוא בכור. התשובה היא ששלושת המשבטים ש... באחד מהדורות קרה בהם חטא מאוד משמעותי. שמעון הרי לא מקבל נחלה בגלל מעשה שכם, ואחר כך מעשה זמרי. אני מצטרף לזה. בנימין, פילגש בגבעה כמעט נמחה. דן, שלימו אותי, פסל מיכה. בעצם שלושת השגרירים האלה שהכי צריכים להיות קרובים למרכז, שהסכנה הכי גדולה היא בהם, הם הופכים להיות כאילו מחנה, אחד מחנה שבעצם דווקא הם, היה כאילו אהבה אמינה, אבל ברור שהיא לא נכונה. תשלח דווקא את המוביל של כל שבט, של כל מחנה. אז דווקא הם צריכים להיות מושפעים, דווקא הם צריכים להיות מושפעים מיהודה. להיות קרובים ליהודה, שמעון בלוע בו, דן צמוד אליו, בנימין צמוד אליו, הם הכי צריכים את הייחוד הזה, את הלהיות קרובים ממש לכלליות של עם ישראל, ודווקא מהם אחר כך, בוא נגיד, דרך השליחים מן הסתם הכי היו מצויים בבנימין למשפחה שלו ודן למשפחה שלו, והם בעצם ידאגו לקישור של שאר בני העם לכלל. אז בעצם ראינו, אני כאילו מה שאני רוצה, אנחנו בעצם קצת עושים את העבודה של לפחות תיאורטי, לפחות העבודה הראשונית של להתחיל להתקרב לארץ מבחינה פרטית, מבחינת השבטים, כדי להבין מה ההיגיון, לפי מה זה עובד. אז ראינו, הבסיס של המשפחתי נשאר, אבל כל משפחה שולחת נציג למרכז סביב יהודה, סביב ירושלים. ודווקא השבטים האלה בעצם מסברה מאוד מובן למה. אני רוצה טיפה לבסס את הדברים מהמקורות. תקפו רגע את הדף, במדבר, בפרשת מסעי, ממש בציווי של חלוקת ארץ ישראל, אז השם מונה את הנשיאים. הרבה זמן, גם ראיתי שעוד התקשו בהבנת הסדר פה, אבל תראו איך שאתם קוראים שפתאום הופך להיות ממש מובן. ואלה שמו את האנשים, למטה יהודה כלב בן יפונה, למטה בני שמעון, שמואל בן עמיהו, למטה בנימין ולמטה בני דן. מה זה הסדר הזה? יהודה, ואז שמעון, ואז בנימין, ואז דן, לפי מה אתה הולך? רגע, בעצם לא, הם המרכז. הם המרכז. מה שמאוד יפה, שהשאר שלי מראה עוד משהו. אם הסתכלו פה בכל הרשימה, על כל השבטים כתוב למטה בני מנשה נשיא, למטה בני אפרים נשיא. רק על השבטים האלה, חוץ מדן, חוץ מדן, ואת החוץ מדן הזה אנחנו נראה עוד כמה וכמה נושאים, לא כתוב בהם נשיא. כלומר, כל אחד כתוב למטה בני איקס נשיא, אבל למטה יהודה, שמעון ובנימין לא כתוב נשיא. אומר פה הרש"ר הירש שמופיע פה, כי הם אלה שתוחמים את המקדש. ואז בעצם אנחנו מקבלים משמעות חדשה לכל הרצועה הזאת של השבטים. כל מחנה השגרירים הזה, אומר הרש"ר הירש שמופיע לפניכם, תחום יהודה ובנימין יכול להיחשב כהיקף מסביב למקדש, לכן לא מופיע בהם נשיא, כי הם לא מקבלים שררה ליד השם. פה השם הוא הנשיא. עכשיו, מה שמאוד יפה, לא הבאתי את זה פה, אבל גם, אם נסתכלו מבחינת החלוקה שזה ביהושע לקראת הסוף, פרקים כף כף אלף, החלוקה של ערי הלוויים, כתוב כל משפחה בשבט לוי, איפה היא קיבלה את הערים שלה. הכהנים קיבלו ערים מיהודה, בנימין, שמעון. הלאה, בואו נראה עוד דברים משותפים לארבעת השבטים האלה, ואנחנו נראה חלק מהם זה שלושה חוץ מדן. דן, כמו שנראה, הוא באמת עבר צפונה. עבר צפונה, יש פה הצד שדן לא שייך להם, אנחנו עוד מדבר על הצד הזה. אבל שלושת השופטים הראשונים בתקופת השופטים, מי הם? מבחן פתע? עותניאל בן כנז, אהוד בן גרה, שמגר בן ענת. יפה, עותניאל בן כנז שבט? יהודה. אהוד בן גרה שבט? בנימין. שמגר בן ענת? אומר מדרש שוחר טוב, שמעון. זה מאוד הגיוני, כי הוא נלחם בפלישתים. מי שהשכן פה של פלישתים זה שמעון. אבל עזבו הגיוני, ככה כתוב מדרש שוחר טוב, משבט שמעון. הם שלושת הראשונים, והשופט החותם, שמשון, מדן, שוב פה אנחנו רואים שהוא נפרד מהם. יש עוד כמה וכמה, אני עכשיו אקצר בזה, אבל יש עוד כמה וכמה דברים שאנחנו רואים את המחנה, את האחדות בין השבטים האלה. אני רק אומר, אני אומר לכם משהו ברצינות שלא אומר את זה בדרך כלל, אבל פה אני קצת עושה לעצמי, שהיחיד שמצאתי שדיבר על זה בתור מחנה, ויש פה סוד גדול בקישור של כל השבטים האלה, זה הרב יצחק גינסבורג. אני לא מבין מה שהוא אומר, כלומר, טכנית, לא הבנתי מה שהוא מסביר שם. אבל הוא אומר שיש מילה מאוד ייחודית בתנ״ך, בשיר השירים, שנקראת דבשי. אכלתי ערים, דבשי. דבשי זה ראשי תיבות, דן, בנימין, שמעון, יהודה, וזה אלף דברים, וזה קשור לבחינות, וזה, אתם אולי תסבירו לי, אני לא הבנתי את זה, אבל הוא היחיד שמצאתי שמדבר על זה בתור ממש נושא, שיש פה את השבטים האלה. אני אומר, לא, הוא לא מדבר בהקשר שמענו עכשיו, הוא לא מסביר שזה בעצם השינוי בין הנחלות הרגילות לזה, אבל כמו שאמרנו, ההדים של זה שיש פה מחנה אחד, מחנה חדש, רואים את זה הרבה מקורות, המקור בעצם, שמה שצריך לב, לשים לב שהוא נשאר הלכתי לדורות, זה החלוקה ליהודה וישראל. הרי בעצם אמרנו שהחלוקה, ההיגיון שלה, ורחבעם לירבעם, לירבעם, זה יהודה מול יוסף. ברור שהיינו מצפים שבנימין יהיה עם יוסף, אבל הוא עם יהודה. כלומר, רואים עד כמה הייחוד זה, הקשר הכלל ישראלי הזה, כלומר שהם השגרירים, היה כל כך חזק שבעצם בנימין, למרות שהיה המחנה המרכזי, שכחתי לומר קודם, שיש פה היגיון כזה שבני רחל, שהיא עיקר הבית, הם עומדים בלב מחנה ישראל, והם אלה שמקשרים את כולם פיזית, הם קשורים, הם עומדים אחד ליד השני, הם עומדים בלב, עד כדי כך שמנשה, הוא מקשר גם את המערבי ואת המזרחי. בעצם מנשה הוא מובן הכי פשוט. אני פה, ובן דוד שלי מעבר הירדן. זה פשוט, זה משפחות אחרות, אבל זה ממש אותו שבט. הם אלה שדואגים, הם הבריח התיכון. מנשה עומדים בלב יחד עם אפרים בנימין, הם הבריח התיכון של הכל, של החלק המערבי והמזרחי, ושמעון של יהודה יחד עם יוסף, אבל בכל זאת, כשנוצר קו השבר בין יהודה ליוסף, בנימין מדהים עם יהודה. אני אומר עכשיו, אתם מכירים בטח את החלוקה במשנה, מגיטין, אנחנו מכירים את זה בישיבות, את החלוקה בין יהודה ועבר הירדן והגליל. אז עבר הירדן, אני לא מדבר עכשיו, יהודה והגליל, בעצם החלוקה היא ארץ יהודה, שיש כל מיני דינים, יש בפני יחתם, בפני יחתם, זה משנה אם עובר ביהודה והגליל, יש כמה וכמה דינים בהלכה, שהם בעצם נוגעים ליהודה ולא לגליל, וההגדרה שלהם, אני אגיד על פי הספר כפתור ופרח, כמו שמכיר מאוד משמעותי לעניין כל החלוקות של הארץ, הוא אומר, מסתבר שמה שאמרו חכמים זה על יהודה והגליל, שהם שני חצי חלקי הארץ, חלק הדרום הוא יהודה ואחיו הדרומיים, וחלק הצפון, כלומר מי, לא כולל בנימין, וצפונה, עכשיו למשל יש בדיני עיבור השנה, אין מעברים אלא ביהודה. ביהודה היו נאמנים על תארת ינן ושמן, בעצם החלוקה הזאת נשארה לדורות, ולא רק זה, בעצם לדורות, כשעשרת השבטים גלו יהודה ובנימין, האחדות הזאת נשארה, ואיתה אנחנו חוזרים לבית שני, ואיתה עד היום אנחנו בעצם, השבטים העיקריים שאנחנו רואים, זה יהודה ובנימין, למרות שחזרו גם מעשרת השבטים. אז עד פה, אני מקווה שזכינו קצת להבין את ההיגיון של חלוקת הארץ, אבל משהו אחד מאוד מאוד תמוע. משהו אחד מאוד תמוע, א', החלוקה הזאת של לתת כביכול אוטונומיה לפרדת לשבטי עבר הירדן, וב', התופעה הזאת, בעצם נשאר עכשיו שלוש שאלות, שאני חושב שכולם הסברו בדבר הבא שנגיד. שאלה ראשונה, למה יש את החלוקה הזאת לעבר הירדן? פתאום יש כאילו משהו נפרד, עוד מעט אנחנו נראה עד כמה נפרדים. שתיים, אנחנו עוד חייבים תשובה על גד. נכון? למה דווקא גד מבני הפשחות יצטרף לראובן וראובן ומנשה, ראובן ושמעון. שלוש, דן. למה אנחנו פוגשים את דן, חלק מרצועה הזאת, רצועת השגרירים, אבל עובר בהמשך צפונה. לא מוצא את עצמו כאילו מספיק שם. בסדר, זה קשור גם לזה שדן הוא מאסף, וקשור לזה שהוא בעצם הלך לאחים שלו, אבל כמו שרואים בהרבה מקומות, הוא בעצם בסופו של דבר לא היה קשור. כלומר, הוא היה חלק, אבל נפרד. נכון, וגם לא צמוד לירושלים, כמו שראינו, לא מקבל מחלת הרי הכהנים, עליו כן כתוב נשיא, ראינו אפילו בדברים שהבאנו ויש עוד, שהוא לפעמים הוא חלק, לפעמים לא. תראו, יש פה, זה, כמה אתם מרשים לחרוג? זה בעצם השאלה. כמה אתם מרשים לחרוג מ-1.5? 10 דקות זה צא, עד 40 זה בסדר?
כן.
תראו את זה שהראשונים אומרים כן וכולם מתבאסים, אבל היה נראה לי שיותר אמור. אז טוב, אז נעשה ממש סדר גודל כזה. הקדמה קצרה מכיוון אחר. מי הוא השבט עובד השם בעם ישראל? לוי. ממתי?
ממצרים.
בוא נגיד, בפשט הפסוקים מחטא העגל, לפי מדרשים ממצרים. ולפניו מה היה? מי היו? הבכורות. הבכורות. כן? כלומר, לוי החליף את הבכורות. ולכן יש את כל תהליך הפדיון. לא, לא שאלתי מי מנהיג. מי הוא השבט שעובד השם, שאחראי על עבודת השם במקדש? אז זה לוי, הוא החליף את הבכורות. הבכורות הם, ולכן יש את כל עד היום, את פדיון בכור ואת כל התהליך הזה, הטקס הזה של במדבר נשוא, של פדיון החלפת הלוויים הבכורות. כלומר, המבט הראשוני בתורה זה שבעצם הבכור הוא קדוש, נכון? הבכור הוא קדוש, אבל כשהבכורות חטאו בחטא העגל, אז החליפו אותם לוי, נכון? אז יש לי שאלה, אם אני אמצא מישהו הסתברותי, פשוט אני חושב שהיה קצת מצחיקה, אבל אם אני אמצא עכשיו בתנ"ך משפחה, רק רציתי להגיד, באמת זה שהבכור הוא קדוש, זה לא רק אב האמינה. הרי זה לדורות, הבכור מקבל פי שתיים, לדורות יש לקדושת בכורות, צריך לפדות אותה. לדורות יש דין פטר, יש גם בבהמות דין בכור. כלומר, המבט העקרוני של התורה זה שהקדושה בבכור, לא נפרד עכשיו את כל הדינים האלה, הקדושה בבכור, אבל פה הלוויים החליפו אותם. אז אם אני אקח מישהו אקראי, אפתח מקום אקראי בספר בראשית, ואני אגלה שני אחים, אחד בכור ואחד לא. מי אמור להיבחר? הבכור. מישהו יכול להגיד לי מקרה אחד שבו הבכור נבחר? תחשבו שנייה. בימין הוא בכור? למה הוא נבחר? למה נבחר למה? יוסף אדרבה, הוא נבחר במקום ראובן. ראובן הוא הבכור, יוסף נבחר במקומו. שנאמר, יתר שאת ויתר אז, ודברי הימים יש פסוק מפורש. דברי הימים, תחילת פרק ה', ראובן הוא הבכור, ובכללו יצאו האחים, נתלה בכרה ליוסף. בוא נעשה את זה, פרץ. פרץ הוא מול זרח, זרח בעצם היה אמור, ופרץ דחף אותו. בסדר, עכשיו בוא נעשה שנייה סקירה, אני עושה את זה ממש ממש בקצרה, כי אני לא רוצה לפרוס את כל הסוגיה הזאת, אנחנו חייבים להמשיך מזה הלאה, אבל בואו נבדוק שנייה, בסדר?
שם.
ישמעאל ויצחק.
קין
ואבל. יפה, קין ואבל, נכון, קין ואבל, נכון. מי הבכור? קין, מי נבחר? אבל. ישמעאל ויצחק. שנייה, בני נוח, שם חם ויפת, יפת הבכור, שם הנבחר. ישמעאל ויצחק. ישמעאל הבכור, מה? לא, לא. בפשוט שיטה יותר פשוטה, בחזל, זה שיפת או הבכור, שנאמר, אחי יפת הגדול. בסדר? בסדר. יפה, ישמעאל ויצחק, ישמעאל בכור יצחק נבחר, יעקב ועשיו, עשיו בכור יצחק נבחר, פרץ וזרח, זרח, זה כל הסיפור שם, היה אמור לבד לשון, שם זה סיפור ייחודי שפרץ הצליח להיות בכור בסוף. לא רק, דחוף את הבכור כמו בבטן. יעקב לא הצליח את זה, כאילו הוא שמנו לו ראשון, אבל פרץ הצליח. סיפור מיוחד. כן, ראובן הבכור נדחה, ויוסף ויהודה ולוי אולי אפילו החליפו אותו. אפרים ומנשה בדיוק, מנשה הבכור. תגיד לו, מה הולך פה? מה הולך פה? הבכור לא אמור להיבחר. הבכור לא אמור להיות קדוש, למה פעם אחר פעם הוא נדחה? סליחה על זה, אבל אני לא אחכה לזה. אבל בעצם, ממתי זה התחיל? התופעה הזאת היא מאוד מאוד עקבית. אני אומר לכם, מאוד קשה למצוא מי שבכור שנבחר. אהרון ומשה, אהרון
ומשה.
מלכים. שני המלכים, יש, עכשיו אומר, לדורות, לדורות יש דין בכורה, כלומר, תשאל מי בכור נבחר, אני ואבא שלי, כלומר, המלך, אני מתכוונת בצמתים, בצמתים של עם ישראל, שממש בניין האומה, של יצירת השורשים עצמם, יצירת החלוקות המורתיות עצמם, כל פעם בכור נדחה, זה לא מובן. בעצם, יש שושלת מאוד משמעותית של 18 דורות שבה הבכור באופן עקבי נבחר, והיא עד אברהם, כלומר, השושלת מאדם עד נוח, ואחר כך מנוח. עד אברהם, כל אחד מהם היה בכור. חוץ מחריגים, חוץ משם, חוץ מקין ואבל לא בסוגיה הזאת, חוץ משם, אברהם עצמו, יש לא ברור אם הוא בכור או לא, כלומר...
אדם הוא בעצם
בכור. מה?
אדם הוא בעצם גם בכור.
כן. אז איך אני יודע שכולם בכורות? איך אני יודע שכולם בכורות? יפה, כל אחד בעצם כתוב מפורש, והכי קין, איקס שנים, והילד את מישהו, ואחר כך הולית בני ובנות, למה עושים את החלוקה הזאת? ואיזה פה רשמים לך? כל אחד בכור. כלומר, מה שיוצא, עד שהגיע עם ישראל, בגדול, עכשיו לא נכנס, חוץ מאלה שהמדרשים קצת עוסקים בהם שם ויפת, למה זה בכור, אבל בגדול, ככלל, עד עם ישראל, הבכורות הם אלה שהם מובילים, במבט של הכוזרי, הם אלה מרכז העולם, הם רצון השם מונח בהם. מאלה שמגיע עם ישראל, באופן עקבי נדחים הבכורות, למה?
עם ישראל הוא גם לא בכור.
אלא שהתשובה היא, בני בכורי ישראל, אלא שהתשובה היא, אלא שהתשובה היא, האמת שתשובה פשוטה. ברגע שעם ישראל קם, מה שבעצם קורה לסגולה, נגיד בלשון של הכוזרי, חול סגולה בקהל, הסגולה נהייתה של עם, לא רק של יחידים. הבכור בהגדרה זה בעצם, יש פה משפחה, ארבעה, אז הראשון הוא נבחר מכולם. וכשאתה מדבר במשפחה, וכשאתה מדבר בעם, דמיינו לכם מה קורה כשהמלך רוצה עכשיו להקים קורבן ציבור. הוא אומר, טוב, למי אני אפנה? חפש משפחה ותבחר את הבכור שלה. רגע, לא הבנתי, אבל האם אין כתובת ציבורית? בעצם ברגע שהעם הפך לעם, המשפחה, מדובר על, 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 על כלל ולא רק על יחידים, אז זה כבר לא מקום לנבחר, לנבחר, שהוא, כלומר, אני עדיף ממך ולכן השם יבחר אותי ולא אותך, אלא עכשיו צריך כתובת ציבורית. עכשיו, השם נתן לבכור את הניסיון הזה, לא עכשיו ניכנס לנסות להסביר למה הם נדחו, למה הם לא הצליחו, אבל הבכורות לא עמדו במבחן הזה של להוביל את כלל העם, ואז זה שבט מסוים, שבט שהוא ברמה לאומית, שהוא זה שנבחר. התשובה היא, לפה עכשיו רציתי להגיע. אז קודם כל, זה בעצם נקודת השבר. למה לא השבט הבכור? אני אנסה להסביר. ופה אנחנו עוד מעט נתחבר למקום שבנו באנו לכל הנחלות. השבט הבכור, הבכור בעצם דווקא באותו יתרון יש לו גם סיג, יש לו בעיה, שהוא בעצם אני ולא אתה. עכשיו בין השבטים, גם היה צד, עד שראובן חטא היה צד שהוא, אבל ראובן לכל אורך הדרך, זה סוגיית ראובן, ראובן לכל אורך הדרך הוא בעצם בדיון כזה, האם אני או אתה. וכשאתה מדבר על עם, זה לא מה שאמור להיות, ההנהגה לא אמור להיות אני נבחר במקומך, אלא מי יוביל את כל העם להיות איתו. למשל, ראובן רצה להציל את יוסף, אבל איך הוא רצה להציל אותו? הם יזרקו אותו, הם הלכו, אני אציל. אבל גם אמנתי, אז אתה יצאת אותו, אז מה עם כולם? יהודה הוא זה שלאט לאט, וגם בהצלת יוסף, בדרך שבה הוא מציל את יוסף, הוא מראה שהוא לא בכל במובן שלפני עם ישראל, כלומר, שאני או אתה, מי שעדיף בינינו, אז הוא יהיה הטוב בעיני השם, אלא צריך הנהגה אחרת לגמרי, הנהגה כללית ולא הנהגה פרטית. הנהגה שיודעת לקחת את כל העם איתה, ולא היא ניצחה אותם ולכן היא נבחרת. ניתן לו רק עוד דוגמה אחת מתוך סוגיית ראובן. כשמנסים לשכנע את יעקב, אז יהודה אומר, אנוכי ערבנו, כלומר, אני והוא דבר אחד, יש פה מבט כללי. ראובן אומר לו, את שני בני תמית, אם לא אבינו אליך. אומרים חזל, אומרים מילה מאוד קשה, טיפש, מה יעזור לי אם שני בניך ימותו? אבל מה ראובן עצמו חשב? הוא בעצם הרי, זה או אני או הוא. אם אני לא יודעת לא, אז אני לא. אבל מי, לא כמו אומר, אני לא רוצה מבט כזה. של או אתה או הוא מנצח. בקיצור, הבכורות נדחו. הבכורות בהשם נדחו, ומעכשיו יוסף, יהודה, שהם שבטים כוללים, לאומי ורוחני, יוסף ויהודה, הם אלה שמעכשיו מובילים את עם ישראל, ולא הבכורות. אבל מה הם בכורות? הבכורות הזה, הוא אין להם תפקיד יותר? התשובה היא, הבכורות הן בעבר הירדן המזרחי. בסדר? מה משותף לראובן, גד, מנשה ודן? שכולם הבכור של האמא שלהם. בסדר? עכשיו, המחנה הזה של ראובן, גד ומנשה, אני ממש מבקש מכם, תקראו אחר כך, בדברי הימים פרק ה', דברי הימים א' פרק ה', מה האנשים האלה, מה השבטים האלה עשו? הם החזיקו לכל אורך השנים, ואני מדבר אתכם על ימי יהושע, ימי שאול, ימי דוד, הם החזיקו צבא משלהם. והם, אנשי מקנה, הם הולכים אחרי המקנה שלהם, מלחמים בבני הגר, הם... מי כבש עד הפרט? יש לי שאלה. כולם אומרים דוד המלך. מפורש מדברי הימים שכבר ימי שאול, ויש אומרים ימי יהושע, החבר'ה האלה כבר היו בפרט. שמת אותם ליד הירדן, אתה רוצה מנהים פותח, אתה רואה אותם בפרט. הם אנשי מקנה. מה אתה רוצה? הכבש שלי הלך, מישהו הפריע, הרגתי אותו. הבכורות האלה, שהם החלוצים, למה הם החלוצים ימי יהושע? כי הם הבכורות. הצד הזה של ההכרעה שאני מוביל קדימה נשאר, וכשמדובר בכלל ישראל, אוטונומיה נפרדת. כלומר, אתם יש מקום, אני אומר את זה גם פה, אני בהחלט חושב, אני צריך לשמש בזה, לא יודע כלום, אבל אני אומר, סתם מסברה, שיש פה אמירה לדורות איך צריך להיות. שיש אנשים, שיש שבטים, שבאופן מאוד מוסדר, זאת צריכה להיות התכונה שלהם. להוביל קדימה לא, באופן חצי רשמי, אבל הם החזיקו צבא. ממש זה מתואר, הם היו לבד עושים קרבות, לא רק זה, מתואר קרב אחד שהם נלחמו, הקרב שהם הגיעו בו עד הפרט, המלבים שמראה שהם בעצם נלחמו, הסתבכו, קראו לעם ישראל, עם ישראל בא לעזור להם, אופס, כבשנו עד הפרט. כלומר, יש, אם אני, שוב, אני אומר, לא לציטוט, סתם מסברה, יש, צריך לעשות שבטים כאלה, שהם קצת חצי נוער הגבעות כאלה, כאילו, דמיינו לכם מה היה קורה היום, מול טרור, לא יודע מה יש דאעש בזה, אז המדינה הייתה אומרת, תקשיב, אני לא יודע, אני שמה שם כמה חבר'ה, הסתדרו. זה ככה היה, היה צבאות לכל אורך הדרך. הם היו חלוצים, נשארו חלוצים. נשארו 40 אלף לאורך הרבה שנים. חלוצים שיודעים לכבוש, שיודעים להוביל, אבל לא את העם כולו. העם כולו, יש לו נגע, וזו שאלה עצומה, איך דוד המלך, שהוא מלך, נתן עכשיו שיהיה צבא ליחידים? תבינים מה זה אומר? אם היום היית נותן צבא, לא לכולם, רק לתל אביב, או רק ל... לא מדבר רק לשכם, אבל... מה היה קורה? זה היה לאורך כל שנות המלוכה, זה היה. תבינים למה דן הלך לשם? דן מה הוא עושה? הוא יושב פה, מה? סגרת אותו עכשיו ביפו. הם שולחים חלוצים, הולכים כובשים שם ליד צידון. זה פרשיית פיליגש בגבעה. חטא פסל מיכה. דן, בעצם, הם השבטים היחידים, שימו לב, ארבעת הבכורות האלה, הם השבטים היחידים שכבשו ארץ חדשה. מה שמענו עד עכשיו, עם ישראל כולו כבש את הארץ, ואז כל אחד עכשיו צריך את הפרטים. אבל הם היחידים שכבשו, אמרתי, עד לבד עד הפרט, עד הזה, הם כבשו ארץ חדשה, גם דן הצטרף אליהם. וזו הסיבה שבעצם דן הוא ממש על התפר. כי מצד אחד שייך לארבעה האלה, מצד שני, החברים שלו הם שם. וזה גם מסביר את גד. למה גד הוא עם ראובן? נו, את בדורות תמצא אותם ביחד. כי ראובן וגד הם בעצם שני הבכורות של לאה, כלומר לאה וזלפה. ראובן בעצם מבחינה מסוימת קשור יותר לגד מאשר לשמעון. זה מה שסביר לה במחנה, הוא ראובן, שמעון וגד. כי גד הוא עם ראובן כמו שאומרים לדורות. אז בעצם נמצאנו למדים שיש, אם נסכם...
רגע, מה
גרה
לחצי
ממשה? או, זה בדיוק מה שבאת להגיד. נמצאנו למדים שיש בעצם שלושה מוקדים בנחלות ארץ ישראל. מוקד אחד, בני רחל, הם היחידים שמאוחדים מלכתחילה. אפרים, מנשה ובנימין, הם הלב, הם מקשרים את הכל, את עבר הירדן המזרחי עם הערבי. אם מנשה היה מפרד, הוא לא היה בתכונה של בני רחל, הוא כלל ישראלי, והוא גם בכור. מוקד שני, מוקד יהודה והמחנה שלו, שראינו שלדורות הוא נשאר מחנה אחד, והוא המוקד המאחד דווקא השבטים שהכי צריכים להיות מקושרים לכלל, קשורים אליו. מוקד שלישי, הבכורות. הם אלה שהגלו ראשונים בסכנה מאוד גדולה. מישהו אמר לי, כתוב בעבר הירדן המזרחי, נפישי רוצחים. למה נפישי רוצחים? פשוט, סטטיסטית, יש הרבה יותר כלי נשק שם. הם כל הזמן במלחמה. לא רק זה, כל הזמן אתה מוצא שבני עמון כובשים אותם ראשונים. תמיד הבנתי, טוב, כי הם קרובים לבני עמון, אבל פתאום הבנתי, לא, הם פשוט כל הזמן, אתה יודע, בני עמון לא מבינים מה קורה להם, זה מלחמות הדדיות. אגב, עוד משהו, גדעון, כל המלחמה האדירה שלו, רובש את מדיין וזה, אחרי כבר הניצחון, הוא הולך, רוצה לצייח את זבח וצלמונה, הולך, עם מי הוא נתקע? אנשי פנואל וסוכות. אומרים לו, לא, סליחה, אנחנו ניתן לך לחם, מי זה האנשים האלה? ברגע שעבר את הירדן, הגיע לגד, אומרים לו, סליחה? אתה עכשיו נלחם בטריטוריה שלנו? ולכן היה מאוד חשוב לגדעון. הם הראשונים שהופעל עליהם דין מורד. פנואל וסוכות, האנשים האלה שבעצם, איך אתה עובר את הירדן, אתה פוגש את בני גד שם? פנואל וסוכות, דווקא בהם היה צריך לעשות דין מורד, כי יש בעצם את שתי הבחינות האלה. הם, כאילו יש להם את האפשרות להוביל את עם ישראל, אבל כל הזמן צריך לעבוד איתם על זה שהם חלק מהכלל. כל המזבח ביהושע זה בעצם נושא שלו. הם מראש יודעים שיש להם בעיה שהם חיצוניים ולכן עושים מזבח, דווקא כדי לזכור את זה. עם ישראל אומר להם, לא, אתם לא תיפרדו. כל הנושא שלהם, האם הם נפרדים או לא. ולדורות הם אלה שיגלו ראשונים בגלל הבעיה הזאת. שיש בהם בעיה בקישור לכלל, ופה אנחנו רואים עד כמה רציני זה האתגר הזה של להישאר שבטים ולהיות קשורים לכלל. קל וחומר להישאר שבטים מובילים, שבטים בכורות, ולהיות קשורים לכלל. אז עד השני, אני מקווה שהוספנו פה קישור והבנה בקשר לארץ ישראל. מה אומרים? טוב יש בצמא? לא יודע.
תודה רבה.